ממש השורש, שאולי פעם נגעתי בזה, אבל צריך להרחיב את הדברים. אני רוצה לדבר על המושג של קדושה. מה זה קדושה? אנחנו קוראים, הקדוש ברוך הוא, ישראל קדושים, יש זמנים קדושים, יש ארץ קדושה. המושג של קדושה, מה זה קדושה? יש פרשה מיוחדת בתורה, קדושים תהיו כי קדוש אני. ושם הביור שהמפרשים קדושים, מובן של קדוש, נבדל מרומם. אנחנו צריכים להתעמק במושג הזה, מה זה קדושה, כדי שאנחנו נבין היטב כשאנחנו מדברים על מושגי ביטויים האלה של קדושה. יש דיני הקדש. מקדישים? מקדישים קורבן, בהמה להיות קודש. הבהמה הזאת תהיה לקורבן חטאת, בעולה, מקדישים את הבהמה, והיא נהיית קדושה. ויש על זה הלכות שאסור למעול, כלומר, אסור להשתמש בדבר קדוש. אני רוצה לדבר על המושג הזה, קדושה מהי. כשאנחנו, כל המושגים שלנו, כשאנחנו אומרים קדושה, אנחנו מתכוונים לא רק הלכה, הלכה של קדושה, כלומר יש הלכה שצריך להתנהג אל דבר הזה אסור להשתמש בו, אלא יש, זה מציאות. קדושה זה דבר מציאותי. אם אנחנו אומרים שדבר מסוים הוא קדוש, אז אנחנו מתכוונים שהוא אחר, אחר בעצמו, ובגלל שהוא אחר אז יש לו כל מיני הלכות. אני רוצה שאתם תבינו אותי. למשל, כשאנחנו מקדישים קורבן, אנחנו אומרים הבהמה הזאת קודש, או מקדישים המון לבית המקדש. עכשיו אנחנו לא עושים את הדברים האלה, אין בית המקדש ואין אפשרות להקדיש. אבל כשהיה בית המקדש קיים והיו ישראל מקדישים לקורבנות או מה שמקדישים, איזה דבר מקדישים לבית המקדש, מה עשתה הפעולה הזאת שהם אמרו זה קודש? מה זה עשה? זה עשה שאסור יהיה להשתמש בזה, אסור ליהנות מזה, או שזה באמת נהיה דבר אחר? אני רוצה להביא ראיה מההלכה, כן, שאני שמעתי את זה מהרב צבי יהודה, להביא ראיה מההלכה שאנחנו נבין את המושג הזה יותר טוב, איך התורה מסתכלת על המושג של קדושה. במסכת במכות הגמרא אומרת, משנה אומרת, שיש אפשרות שמישהו יעשה מעשה אחד, מלאכה אחת, ויהיה חייב על זה 8 לווים. הוא יכול לעשות מעשה אחד, הוא יחרוש בקרקע, הוא יעשה 8 לווים בבת אחת. אם זה יהיה, הוא יחרוש בשור וחמור, וזה יהיה בשבת, וזה יהיה ביום טוב, שבת ביום טוב יכול להיות, כן, ועוד כמה דוגמאות אומרת הגמרא ביחד, שהוא יעשה במעשה אחד 8 עבירות ביחד. אם זה יהיה שור פסולי המוקדשים, שור פסולי המוקדשים, אז יש כאן בעיה גם של קודש, ויש כאן בעיה מה זה שור פסולי המוקדשים אם אדם מקדיש באימה ואחר כך נפל במום ואי אפשר כבר להקריב אותה, אז אפשר לבדות אותה כדי לקנות בהמה אחרת שאין במום. אבל אפילו אם פדונו את הבהמה, אתם למדתם את זה, זה גמרא בדף י' כאן אצלנו, יש קצת שור פסולי המוקדשים שנפל לבור, אז תוספות מביא, אז לא חייב בעל הבור, כן, מפני שכתוב האמת יהיה לו, למי שהאמת שלו, אבל כאן בשור פסולי המוקדשים שפדו אותו, אז אי אפשר לאכול אותו, הוא אמנם חולין, אבל אי אפשר, אבל רק מיועד לשחיטה. נשאר בו קדושה, אי אפשר להשתמש בו לשום דבר, רק לאוכלה. לשחוט ולאכול. אבל אם הוא מת בלי שחיטה, אי אפשר לתת את הבהמה, את הבשר הזה, לכלבים, כיוון שהוא לא שחוט, או להשתמש בו לדבר אחר, כי התורה אמרה שיש בו קצת קדושה והוא אסור, יש בו מעורב בו קדושה וחולין. בקיצור, שור פסולי המוקדשים יש בו תערובת של קדושה וחולין. אם אחד חורש בשור פסולי המוקדשים, אז הוא חורש בכליים. שהוא חורש בשור קדוש ובשור לא קדוש. יש פה בתוך השור הבמה הזאת יש גם חלק קדוש וחלק לא קדוש, וזה כמו חורש בכליים. זאת אומרת שאם אחד יחרוש עם שור קדוש ויחרוש עם שור חולין, חוץ מזה שהוא עושה אווירה שהוא משתמש בשור קדוש, הוא חורש עם בכליים. מה ההבדל בין שור לשור? עם שור לבן או שור שחור, זה אותו אדמין. עם שור חזק או שור חלש, זה אותו הדבר. מתי אנחנו אומרים כליים? אנחנו אומרים כליים רק שיש שני מינים שונים, אז יש דיני כליים. אם זה אותו המין, אין דיני כליים. ופה אנחנו רואים שאם אדם חורש בשור פסולי המוקדשים, הוא נקרא חורש בכליים, כי הקודש נחשב למין אחר. אתם שומעים? לא רק שזה אסור לחרוש בזה מצד הקדושה, זה מין אחר, ויש פה גם נכנסים גם דיני כליים. כאילו זה שור קדוש, זה לא שור, משהו אחר, משהו חדש, זה מין חדש. קודם הוא היה שור, הקדשנו אותו, הוא נהיה מין אחר, הוא משתנה. ההלכה נותנת לזה כאילו דין של השתנה. אנחנו לא אומרים את השינוי עם שור שור צעיר ושור זקן, שור חזק ושור חלש, זה אותו דבר, זה אותו המין. אבל שור קדוש זה מין אחר. כלומר, התורה מסתכלת על זה כי השתנה כאן משהו. השתנה משהו במהות. לא רק בדין, אלא כאילו זה מציאות אחרת. אם תגידו לי, אבל זה אותו השור. כן. אז בכל זאת אותו דבר כמו שהיה, מה ישתנה? איך אפשר להגיד ישתנה? אם אומרים מילה קדוש על דבר אז הוא נשתנה? למה אנחנו משואלים את השאלה הזאת? כי אנחנו אומרים לא רואים, לא רואים את השינוי. רואים את השינוי שזה קדוש? לא רואים את השינוי. אז פה אנחנו צריכים להעמיק קצת ולומר שמה שאנחנו לא רואים זה לא סיבה מספקת לחשוב שזה לא קיים. אנחנו לא רואים, אנחנו יכולים לראות רק דברים מוגבלים, דברים מסוימים. אנחנו גם לא רואים את הנשמה שיש באדם, לא רואים. אם יעשו מתוח, כן? אם יעשו ניתוח לגוף, יחפשו איפה הנשמה נמצאת, לא יודעים. אחרי שאיינשטיין מת, אז עשו ניתוח לראות את המוח, מה יש במוח שלו, היה כזה גאון, איפה החוכמה, רצו למצוא, אולי אפשר לקחת שם קצת חוכמה, לחלק את זה לאנשים. חיפשו ולא מצאו שום דבר שונה במוח שלו. שום דבר, מה שהוא היה כזה גאון, לא היה במוח שום סימנים מיוחדים. אז לא רואים את החוכמה. אם לא רואים את החוכמה, היא איננה. אנחנו רואים את החוכמה דרך הדיבור, אבל לא רואים, נפתח את המוח, לא רואים איפה היא מתחבאת, איפה החוכמה נמצאת. והחוכמה מאין תמצא, אומר הפסוק. איפה החוכמה נמצאת? אז אני רוצה שאנחנו נניח ההנחה הזאת, שנסכים שגם דברים שאנחנו לא יכולים לראות אותם בעיניים או למשש אותם בידיים, לשמוע אותם, לא יכולים בכוחות שלנו להכיר אותם, יש דברים בעולם שקיימים גם שלא, שאנחנו לא יכולים להבחין בהם. ואם אנחנו נצא מנקודת ההנחה הזאת, נסכים להנחה הזאת, אז אנחנו יכולים להבין שכשהתורה אומרת, אני שוב פעם, אני לא רוצה להוכיח, אני רוצה רק להגדיר, להסביר, כן? אני רוצה שאנחנו נבין את הדברים שהתורה, את הדברים שהתורה אומרת. אז אם אנחנו מסכימים לזה שיש דברים שלא רואים אותם, לא שומעים אותם, לא, אין בשום רגש אפשרות להבחין בהם, ובכל זאת אנחנו יודעים שהם קיימים. זה הנשמה של האדם. כן. וחז"ל בגלל זה מדמים את הנשמה, את הקדוש ברוך הוא לנשמה. ממשילים, ברכי נפשי, במסכת ברכות. חמישה דברים דומה הקדוש ברוך הוא, הנשמה דומה לקדוש ברוך הוא, הנפש שבאדם דומה לקדוש ברוך הוא. כמו הנפש היא רואה והיא לא נראית. כן? האדם רואה, הנפש הפנימית היא רואה, אבל אף אחד לא רואה אותה. רואים את הגוף, רואים את העיניים, לא רואים, לא רואים את הנפש. כך הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה. הקדוש ברוך הוא, הנפש מלאה את כל הגוף. כי כל הגוף מלא חיים. אף הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם. וכמה דוגמאות, חמישה דברים שהנפש דומה לקדוש ברוך הוא. והדברים הם להסביר קצת, שאנחנו כמו בנפש אנחנו יודעים שזה כאן, שזה קיים נפש באדם, ולמרות שאחרי המיטה אנחנו לא יודעים מה נבד כאן, מה יצא. אותו הגוף, אותו הדבר, הכל היה כמו שקודם, אז למה הוא לא קם? למה הוא שוכב? למה הוא לא חי? מה זה החיים? החיים זה דבר שאפשר לראות אותם? לא. אין עדיין שום לא גילו עדיין את כוח החיים בעצמו. עוד לא ראו אותו. הוא מתחבא. המדע מתקדם מאוד מאוד, ברוך השם, ומגלה המון המון דברים, אבל את כוח החיים של האדם עוד לא. יכולים אולי מתקדמים ומוצאים דרכים איך לעשות פעולות כאלה שייווצר כוח חיים. אבל לא ראו אותו. את האנרגיה, את הכוח הפנימי הזה שמחיה, עוד לא אפשר לתפוס אותו לבד בפני עצמו, בלי הגוף. דרך בגוף יש גם חיים. כן? אז רק לקחת כוח גופני וכוח חיותי ואולי להמשיך את זה הלאה. יש היום ניסיונות, כל מיני ניסיונות איך ליצור חיים כאילו, כן? אבל לא בפני עצמם, לא באופן מלאכותי. כלומר, צריך לקחת מאדם את הגרעין של הכוח החיים ואת זה אולי אפשר לפתח. בכל אופן, עובדה היא שלראות את זה אי אפשר. ובאמת המדע, משהו יותר מתפתח, הוא יותר מגלה את היסוד הזה שלא הכל אפשר להבין, לא הכל אפשר להשיג. משהו יותר, דווקא אנשי המדע יותר גדולים ויותר חכמים, הם הגיעו למסקנה הזאת שבעצם יותר ממה שאנחנו יודעים, הרבה יותר דברים אנחנו לא יודעים. וכל מה שאדם מתקדם, המדע מתקדם, רואים כמה עוד שאלות רבות יש, יותר מאשר התשובות. על כל תשובה יש עוד כמה שאלות חדשות. ואם יש הרבה תשובות, אז יש עוד הרבה יותר שאלות. הם מוסכם את ההנחה הזאת, יש דברים שהם קיימים ואנחנו לא יודעים עדיין להגדיר אותם, לתאר אותם, ולתת להם איזה לחות, להרגיש אותם. ואם נסכים ליסוד הזה, אז אנחנו צריכים להמשיך הלאה ולומר שקדושה היא גם כן אחד מהדברים האלה שהם עובדה מציאותית. קדוש זה דבר שונה, דבר אחר. קדוש זה דבר שונה מחול. חול וקודש זה שני דברים שונים בעצמם. אם אני אשתמש בעוד דוגמה הלכתית, אז זה הגמרא במסכת תמורה. הגמרא אומרת, מזכירה ששלושה דברים הדין הוא שאדם, כשאדם מקבל, בדרך כלל אנחנו אומרים לא מקבלים מלכות, עונש מלכות, רק עליו שיש בו מעשה. אתם מבינים את המושג הזה? לא שיש בו מעשה, זאת אומרת, עבירה שעושים מעשה, על זה מקבלים מלכות. אבל אם יש עבירה שבלי מעשה, בדיבור, במחשבה, או בלי מעשה נעשית עבירה, על ידי שאדם לא עושה, הוא עושה עבירה. למשל, בקורבן פסח, כתוב לאכול את הקורבן פסח בלילה, לא תותירו ממנו עד בוקר. כן? אסור להשאיר ממנו עד בוקר, וזה לאו. נו, איך עוברים על הלאו הזה? מה עושים? לא עושים. לא אוכלים. לא אוכלים, עוברים על הלאו הזה. זה לא מעשה לא לאכול. אם אוכלים נבלה, זה מעשה. אם אוכלים דבר אסור, זה מעשה. אבל אם לא אוכלים, זה לא מעשה. כן? וזה לאו. לאו כזה, לא לוקים. מפני שעליו אין בו מעשה. חוץ משלושה דברים שבהם לוקים עליו שאין בו מעשה. מקלל וממר. ממר זאת אומרת מי שאומר שהבימה הזאת היא קודש, הוא רוצה להחליף אותה בבימה אחרת. אז הוא אומר, זה יהיה תמורת זה. במקום שזה קדוש, אני רוצה שזה יהיה קדוש, הוא רוצה להחליף את זה. אבל התורה אומרת, לא, לא, שאסור לעשות את זה. לא ימירנו. ואם אמר ימיר אותו, והיה הוא, תמורתו יהיה קודש, לא יעזור לו. אם הוא אומר זה קודש במקום זה, אז זה יהיה קודש, אבל זה לא יוצא ממנו הקדושה של שניים קדושים. הוא עשה עבירה. עשה עבירה. זה שלושה דברים, אומרת הגמרא, שזה לאו שאין בו מעשה, ולוקים עליו. יש מלכות אפילו שאין מעשה. אחד מהם זה מימר. זה מימר, מה שאני הסברתי עכשיו, שאומר זה יהיה קדוש במקום זה. זה אסור לעשות את זה, זה לאו. אומרת הגמרא, מימר זה לאו שאין בו מעשה? זה אין לך מעשה גדול מזה, הוא עשה שזה יהיה קודש. מה הוא עשה? הוא אמר. הוא אמר, זה יהיה קודש במקום זה. הוא לא, מה הוא עשה כאן? שום דבר לא נעשה כאן. אומרת הגמרא, מה פתאום? אין לך מעשה גדול מזה. הוא עשה את זה קודש, הוא שינה את זה. זה מעשה גדול מאוד. אמנם בדיבור הוא עשה את המעשה הזה, אבל לא חשוב. אבל הדיבור הזה פעל, ועשה שינוי בבימה, שקודם היא הייתה חול, ועכשיו היא ניתה קודש. ואסור היה לעשות את זה, כי הוא רצה להחליף את הקודש הזה בקודש, באחר. זה אסור. כן, הגמרא אומרת שלהקדיש דבר, זה מעשה גדול. כי יש כאן פעולה. זה לא דיבור סתם. כמו למשל שמישהו מקלל, אז מקבלים מקלל כלפי מעלה. זה אסור, אבל לא עשה כלום. הוא רק דיבר. זה לאו של בו מעשה שלא כמעלה. אבל אם אדם ממר, אם הוא עשה קודש בצורה לא נכונה, אז זה ממש מעשה. כי קדושה זה מציאות. קדושה זה שינוי בחפץ. הדבר הזה משתנה. הוא לא כמו שהיה מקודם. לא רואים? זו בעיה שלנו. שאנחנו עדיין לא רואים את זה. אולי אם נזכה, נהיה אנשים צדיקים, גדולים, אנשים רוחניים, אולי נראה שזה אחרת. יכול להיות שאנשים בעלי מדרגות גדולות של קדושה, הם יכולים לראות שזה קדוש. וזה חולים. יש גם בגמרא, גם מבואר, שלפעמים יש אנשים במדרגות גדולות שהם רואים שזה, הם רואים על דבר שהוא קדוש. וגם להפך, הם יכולים לראות על דבר שיש בו תומה. כי תומה זה גם כן מציאות כזאת, רוח של תומה. זה מציאות. תומה מספרת על מישהו שהוא ראה שעל האוכל שמביאים לקיסר, הוא ראה שזה האוכל הזה הוא במה שהייתה מצורעת. הוא ראה בבשר המבושל, הוא ראה שיש רוח של צרעת על זה. בדקו וראו שככה זה. אז זה אולי מדרגה גבוהה, אבל אנחנו יכולים לקבל את ההנחה הזאת שקדושה זה מציאות, אבל מציאות רוחנית. מציאות רוחנית, אנחנו צריכים להבין את הדבר הזה, שזה לא בגלל זה פחות מציאותי על מציאות הרוחנית. מה שאנחנו לא תופסים זה לא מציאות גם כן, אבל מציאות חלשה, חיוורת כזאת, מופשטת, שלא לא, לא חזקה. אדרבה, יכול להיות שדווקא מציאות, בגלל החוזק שלה, בגלל הגובה שלה, אז אנחנו לא יכולים לתפוס, כי אנחנו לא מגיעים למדרגה הזאת, אבל היא מציאות חזקה מאוד. אם כן, אני רציתי להניח את ההנחה הראשונה הזאת, שקדושה זאת מציאות. ואני עכשיו רוצה להתרומם עוד יותר. התחלנו כאילו מבסיס הלכתי, ואני רוצה עוד יותר להתרומם. המקור של הקדושה, המציאות בהי הידיעה, מה זה המציאות של העולם? המציאות שאין מציאות יותר חזקה ממנה. המקור, המציאות זה הקדוש ברוך הוא, שהוא היה והוא יהיה, אין לו התחלה, הוא היה תמיד ואין לו סוף, תמיד 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 מציאות, זאת המציאות. כל הדברים שיש בעולם הם כולם חולפים, הם כולם עוברים, הם גם כן מציאות, אבל אם זה בני אדם 120 שנים הם נקרא טוב, אם זה יש אמנם יחידים עוד יותר, אבל זה מספר שנים מסוים. אם זה בהימות פחות, אם זה חפצים גם כן נשברים בסוף. כל דבר בעולם משתנה, נקלה, נסתיים, והעולם כולו יכול להיות שהוא גם כן עתיד. אם כל דבר פרטי בעולם הוא ככה, אז גם כל הכלל כולו הוא אומנם יותר מחזיק מעמד מאשר הפרטים, אבל בסופו של דבר הלופים אותו מהלך החשיבה, יש מקום להניח שגם הוא בסופו של דבר אין לו קיום תמידי, הוא גם כן חולף. הדבר הכי היחידי שקיים לעולם זה המציאות האלוקית, והוא נקרא, אנחנו מכנים את המציאות האלוקית בשם הקדוש ברוך הוא, הקודש. ואנחנו פה רואים שאנחנו מגדירים המילה קדושה בשיא של המילה, למי אנחנו קוראים באמת קדוש, והקדוש ברוך הוא. ואתם תהיו איתם קדושים כי קדוש אני, קדוש ברוך הוא אומר לנו. אנחנו צריכים להיות דומים לקדוש ברוך הוא, הוא קדוש, אנחנו גם צריכים להיות קדושים. קודם אמרנו הוא המציאות, אנחנו נראה שהמילה המציאות זה קדוש, קדושה זה המציאות. קדוש ברוך הוא הקדוש, מפני שהמציאות והקדוש זה אותו הדבר. ולפי זה אנחנו נמשיך ונאמר עוד, שאם כן יוצא שמה ש... ובאמת מה שיותר קרוב אל הקדוש ברוך הוא יותר, מה שנגיד יותר, הקדוש ברוך הוא יותר מקרב אותו, הוא יותר מציאותי. הקדוש ברוך הוא מקור של כל המציאות כולה, ונמצא שכל מה שדבר שהוא יותר שייך לקדוש ברוך הוא יותר קיים, הוא יותר מתמיד. מה שיותר מרוחק מהקדוש ברוך הוא פחות קיים. ובאמת אנחנו אומרים גם עוד מילה במקום קיים, מה שיותר קרוב אל הקדוש ברוך הוא יותר קדוש, מה שרחוק מהקדוש ברוך הוא, מה שפחות קרוב הוא פחות קדוש. ובאמת ככה הדברים, כי הקרבה למקור האלוקי היא הנותנת יותר קיום ויותר מציאות, כי הקדוש ברוך הוא הנותן קיום לכל הנבראים. ואני רוצה עכשיו, אם כן אנחנו הנחנו את ההנחה הזאת, קדושה ומציאות, אבל עכשיו אנחנו העמקנו מאוד מאוד את התפיסה, ואנחנו רואים שקדושה זה לא רק יש, יש, אנחנו אומרים ככה, יש בהמה, רוצים שתהיה קדושה, אז יש עליה, היא השתנתה ונהייתה מציאות שונה. עכשיו אנחנו הסברנו שקדושה זאת מציאות יותר חזקה מאשר לא קדושה. מה שלא קדוש הוא פחות, הוא יותר מרוחק מהמקור האלוקי, ומה שיותר קדוש הוא יותר קרוב אל המקור האלוקי. אז זאת אומרת שאם מקדישים איזה דבר, הוא מתרומם והוא נהיה עוד יותר מציאות. באיזה מובן עוד יותר מציאות? אני תכף אסביר. כן. ועכשיו אני רוצה לעבור ליסודות, מה שאנחנו מקדישים באימה זה דבר מאוד מיוחד, שלוקחים דבר חולין והופכים אותו לקדוש. אבל יש דברים שהם קדושה שלא, במציאות. למשל, עם ישראל. עם ישראל, אנחנו אומרים עם קדוש. עם קדוש אתה לשם אלוקיך. הם צריכים להבין את הדבר הזה, כשאנחנו אומרים עם קדוש, ייתם קדושים כי קדוש אני, וזה חוזר הרבה פעמים, זאת אומרת שהעם הזה יש בו מהות, יש בו מציאות שהיא מציאות אחרת מעמים אחרים, ולמציאות הזאת אנחנו מכנים, קוראים את זה בשם קדוש. אני רוצה להסביר מה האחרת בדבר הזה, ועוד יותר שאנחנו נתעמק. אם אנחנו, זה ממש סוד היסודות של האמונה, מה שאנחנו עכשיו מדברים. ההכרה של האמונה שלנו זה הרי מי הקדוש ברוך הוא נברא כל העולם. כל העולם, כל הבריאה, הכל נברא מהקדוש ברוך הוא. ברוך, ככה זה א' של אמונה. בלי זה אין השורש היסודי של האמונה. מה אם כן, אבל הקדוש ברוך הוא עליון מאוד מאוד, הוא גבוה מעל כל גבוה, מהתהליך, אני מקווה שאתם מבינים אותי את הדברים, כי הדברים הם מאוד חשובים, אני רוצה מאוד שתבינו אותי. הסדר של הבריאה, מההתחלה של הבריאה, זה צריך להיות תהליך של הרבה מדרגות עד אשר נברא העולם הזה. הקדוש ברוך הוא עליון 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 עליון, והוא כללי והוא בלתי, בלי שום גבולות. ואיך קורה המצב הזה, השינוי הזה, שמי הקדוש ברוך הוא שהוא בלתי מוגבל, נבראת בריאה מוגבלת? זו שאלה עמוקה מאוד, אבל אנחנו, מכיוון שהיא כל כך עמוקה, אנחנו לא מחפשים לה בכלל תשובה. זה מפני זה באמת אנחנו לא משיגים את זה, ולא מפני שזה לא נכון, ההנחה הזאת, זה עובדה. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא, יש לנו ידיעה בזה. ברוך הוא הופיע עלינו בהר סיני ובמציאת מצרים, ונתגלה אלינו באופנים כאלה שאנחנו יודעים שזה הוא בעצמו, והוא ממנו שמענו את כל הסיפור הזה על בריאת העולם דרך משה רבינו. ואם כן, אנחנו לא מבינים איך מתחבר הגבול עם המעל הגבול, אבל אנחנו יודעים שזה ככה. אבל יש איזה נקודת מפגש, שכאילו יש איזה נקודה אחת עליונה. אז איך מתחיל לברא העולם? בואו נראה בבראשית. לא רוצה כאן לעסוק במעשה בראשית, שחכמים אומרים שאסור לעסוק בחוכמה פנימית, אני גם לא יודע. אבל אם אנחנו נתבונן בהתחלה, הקדוש ברוך הוא ברא, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני הארץ. בהתחלה נברא ויאמר אלוקים יהי אור. עוד לא אין שום דבר. מתחיל הדברים הרוחניים, הם הראשונים. בהתחלה מתחיל הדבר הכי 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 רוחני. אור. אחר כך יותר מגושם, רקיה, מבדיל בין מים למים, אחר כך יבשה, אחר כך לאט לאט מהארץ מתחילים לצאת פרטים. היבשה היא העולם, העולם הוא הכי קיים, אחר כך העולם הוא, הארץ לעולם עומדת, אחר כך הצמחים שצומחים מהאדמה, שהם גם כן באופן יחסי הם יותר קיימים, יש בכוח הצמח יש יותר קיום מאשר בכוח החי, כן? יש עצים שהם אלפים שנים. פעם אני שמעתי סיפור מעניין, אני לא יודע אם זה נכון, אבל זה מאוד יפה הסיפור. אומרים שבקליפורניה יש עצים עתיקים של אלפי שנים, וכל שנה העץ, כל שנה הוא נותן קליפה חדשה. לפי זה יודעים לספור כמה שנים העץ. אפשר לראות עם העץ כמה אלפים של שנים. ואפשר לראות איזה שנים בשביל זה רק העולם בראי הקדוש ברוך הוא את העולם. אבל אם ישראל לא יקבלו את התורה, אז הכל מתבטא. זה יש תנאי בעולם, וזה כמובן אנחנו צריכים להבין שזה לא קו התנאי, כי רק זה הסברה, זה קו השון של חז"ל, הסברה שבשביל זה נברא העולם, ובדי הם יקבלו את התורה, כי בשביל זה העולם נברא. אבל כאילו צריך באופן חריף להסביר את זה, אז החז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא עשה תנאי, לא יקבלו לו, הם יקבלו. כי בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. מה, אתם חושבים שיש לו טעות, שהוא לא ידע מה, שזה, יש לו תוכנית והכל מתקיים, כמו שהוא מתכנן. אי אפשר להפריע לו בתוכניות שלו. הוא ברא את העולם, ברא את האדם, ויש לו תוכניות מה יהיה עם האדם הזה, וזה מתקיים. הוא נתן לאדם בחירה חופשית, ואדם בוחר, וזה בסדר, כמו שהקדוש ברוך הוא מתכוון בהתחלה בעצם. אם כן, אני רוצה לבאר את השורשים. אנחנו צריכים לצאת מתוך הנחה, אם כן, שהמקור העיקרי של העולם, התחלה של העולם, יש בתחום באופן גשמי, אנחנו יכולים לדבר באופן רוחני, באופן העיקר הסיבה של בריאת העולם, עיקר הסיבה היא סיבה רוחנית, היא סיבה השיא. הקדוש ברוך הוא קודש, שיא הקודש מתחיל לברוא הקדוש ברוך הוא את העולם הזה. אז הדבר הראשון שצריך להיות הכי קרוב לקדוש ברוך הוא, שהוא ממנו מתחיל העולם, הכי קדוש, זה ההתחלה. אחר כך פחות קדוש, פחות קדוש, פחות קדוש, כי זה מתחיל מהשור של הקדושה. ויוצא שתחילתו של העולם באופן האמיתי, לא, אני לא מדבר באופן איך זה מתגלה בעולם, כי מתגלה בעולם יכול להיות שהדברים מתגלים בצורה שונה, כן? כי יכול, למשל, המטרה של האדם זה להיות אדם גדול, חכם, תינוק זה הכנה לזה. אז בהתחלה נולד תינוק, אבל בעצם הכוח של המוח שלו נמצא כבר מוכן שעם התפתחות הילד והתגדלותו יהיה לו החוכמה, וזה המטרה של 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 ה, והמטרה הזאת היא השורש של הנברא, של הבריאה של האדם. אותו דבר העולם כולו, יכול להיות שהמטרה הזאת מתגלית מאוחר יותר, אבל היא הראשונה מבחינת המחשבה האלוקית, היא הראשונה גם מבחינת הבריאה אפילו. אז שיש שלושה ענפים, אם נגיד ככה, של נבראים. יש בריאת מקום. הקדוש ברוך הוא ברא מקום. אין לך דבר שאין לו מקום. הקדוש ברוך הוא ברא זמן. גם זמן זה בריאה. המושגים של הזמן זה דבר נברא. מקודם הוא היה, הווה ויהיה. אין זמן. הזמן הוא בריאה. נברא זמן, נברא מקום, ונבראו מציאויות. בכל דבר אנחנו צריכים לדעת שהשורש של הבריאה, אנחנו עכשיו אמרנו, השורש, הדבר הראשון שצריך להיברא, בעצם שכנראה הוא נברא ראשון, הזמן הכי קדוש. המקום הכי קדוש. הבריאה הכי קדושה היא בעצם השורש. ולכן אומרים חכמים שישראל נבראו לפני העולם. בית המקדש נברא לפני העולם. כי זה בעצם השורש הקדוש של כל המקום, כל המקומות. ויותר מזה אומרים חכמים, ואנחנו עכשיו נבין את דברי חכמים, זה גמרא בסנהדרין בכמה מקומות. אבן שתייה. בית המקדש היה בו אבן שתייה, מקום העיקרי של בקודש הקודשים, אז היה שם אבן כזאת שנקראת אבן שתייה. למה נקראת אבן שתייה? שממנה הושתת העולם. זה כמו גרעין של עץ שמזה אחר כך גודל עץ שלם. שורש שמזה אחר כך גודל כל העץ. גם הארץ הייתה בהתחלה גרעין, אבן, נקודה, כאילו, ומזה אחר כך התפתח ונהיה עולם שלם. הכל נמשך מהשורש הזה, אבן שתייה, שממנה הושתת העולם. והולכים חז"ל ומפתחים את הרעיון הזה, והם אומרים עוד יותר מזה. הם אומרים, זה כתוב ברמב"ן בהקדמתו לתורה. שלמה המלך היה חכם מכל אדם. והוא ביקש בחלום הלילה, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, שנשאל מה אתה מבקש? חוכמה, כסף. ביקש שלמה המלך חוכמה. קם בבוקר וקיבל מתנה. נהיה חכם, חכם מכל אדם. והיה כל כך חכם שחדר לכל הבנת המציאות. הוא הבין מה הבעיות, הוא ראה עץ, וראה שיש בעץ בעיה של גידול. הוא הבין את הבעיה, הוא כאילו ידע מה השורש של כל דבר. הוא שמע ציפורים מצייצות, הוא ידע מה הן מדברות, מה הן מדברות. הוא הבין את מה המשמעות של הציוץ של הציפורים. הן מדברות אחת עם השנייה. שיחת בעלי חיים, הוא הכיר את השיחה. במובן זה, אני יודע אם הם משוחחים, אבל יש איזה כוונה כשהם משמיעים קול, יש להם כוונה, יש לזה משמעות. הוא הבין את המשמעות, הבין את כל הבריאה כולה. זה הייתה החוכמה שזכה לה שלמה המלך, שהבין את כל הבריאה כולה, מה התוך, מה המהות של כל דבר ודבר, וידע כל מה הם רוצים, מה חסר להם, בשביל מה הם, מה התפקיד שלהם, הכל הבין. זו חוכמה גדולה מאוד. ממש הקדוש ברוך הוא סיפר לו בשביל מה הוא ברא כל דבר. כן. זה כמו ש הוא למד מהמקור, מהקדוש ברוך הוא, מה את סדר הבריאה. ולכן שלמה השתמש בחוכמה שלו בכמה פעמים בעניין הזה. אחד הדברים שהוא השתמש, אומרים חכמים, הוא ידע שמבית המקדש נברא כל המציאות. אם אנחנו נגיד היינו מסתכלים על עץ והיינו יודעים, העץ הוא יונק מהשורשים. כן? אבל אם אנחנו נחתוך חתיכה בגזע, אז יש שם באיזה מקום איזה ענף שהוא לא יגדל טוב. לפני שאנחנו כאן הפרענו לו לגדול. אבל אנחנו היום, אם אנחנו נסתכל בגזע, לא נדע אם אנחנו נחתוך פה איפה זה ישפיע. לא יודעים את הצינורות שיש בתוך השורש, איך זה מתפתח. אבל מי שהוא שלמה המלך, אולי אנשי המדע לאט לאט יוכלו למצוא את הדרכים להבין את הדבר הזה. אבל מפני שבאמת הכל יונק מהשורש, שלמה המלך ידע שמבית המקדש התפשט כל העולם. בעולם יש הרבה הרבה מכל מיני מקומות, וכל מקום יש טבע אחר, לכל מקום יש טבע אחר, אפשר לגדל עצים אחרים, דברים אחרים גדלים, כל מקום גדלים דברים, יש מקומות בצפון, יש בדרום, יש כל מיני סיבות של מזג אוויר או של תכונות בקרקע, שבגלל זה יש כל מקום גודלים דברים אחרים. אבל מכיוון שהכל התחיל מארץ ישראל, כאן זה הולך לכיוון אירופה, וכאן זה הולך לאמריקה, וכאן זה הולך להודו, וכאן זה הולך לכאן, ליפן. יפה, איפה גודלים תה? מה? בציילון. ושמה, אז הוא ידע איפה זה ענף לציילון. אז הוא גידל פה תה. קפה בארגנטינה, ברזיל. אז הנה פה אפשר לעשות קפה. וככה, ככה חזל מספרים ששלמה המלך גידל בארץ ישראל את כל הדברים שבכל העולם גודלים, מפני שיש פה את השורש של כל, של כל העולם כולו. אז זאת אומרת, אנחנו כאן רואים רעיון פנימי שהמקור של העולם, חזל אומרים שזה לא רק סתם רעיון, זה מצוי עובדה שזה ככה פשוט בפועל. הרעיון הזה הוא לא רעיון תיאורטי, זה רעיון מציאותי, שהעולם באמת נברא מבית המקדש, התפתח כל העולם. כאן זה המרכז, כאן זה התחלה, לכן זה גם הקדוש ביותר, כי כאן זה התחלה שפה הקדוש ברוך הוא כאילו, כי אנחנו נצייר לעצמנו בציור אנושי, אז אנחנו כאילו כאן הקדוש ברוך הוא התחיל לברוא את העולם, בבית המקדש הוא התחיל, אז זה הכי הכי קדוש, כי כאן אחר כך זה בעצמו כאילו התפתח, אבל פה הוא טיפל בעצמו. כן? מקדש השם כוננו ידיך, שתי הידיים של הקדוש ברוך הוא כאילו כוננו, ידי עשתה ארץ וימיני טיפחה שמיים. הקדוש ברוך הוא ביד ימין את השמיים, ביד שמאל את הארץ, ובית המקדש בשתי ידיים. זאת אומרת שבית המקדש זה המרכז של כל הבריאה מבחינת המקום. מקדש השם כוננו ידיך. ואם ככה, אז ממילא אנחנו עכשיו מבינים את מה שאמרו חכמים, עשר קדושות. אם זה המקום כאילו שהקדוש ברוך הוא התחיל ממנו, הוא הכי גבוה, הוא הכי קרוב נאמר, כן? ההתחלה, הקרבה הכי גדולה מבחינת מקומות, אם יש מדרגות במקומות, כי אנחנו מדברים ככה, אנחנו צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא מעלה כל הארץ וכו' וכו', אבל בכל זאת יש, ומבחינתנו יש מדרגות, ואז בית המקדש זה השיא שבקדושה. אז באים חז"ל ואומרים, עשר קדושות הם, ארץ ישראל מקודשת מכל ארצות, בתי הרי חומה מקודשים מכל ארץ ישראל, ירושלים מקודשת מכל בתי הרי חומה, הר הבית מקודש מכל הר ירושלים, העזרה מקודשת מהר הבית, בית המקדש מקודש מכל העזרה, ואחר כך קודש הקודשים, מדרגות 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 בקדושה, עשר מדרגות בקודש, שיא של הקודש זה קודש הקודשים. וזה עכשיו אנחנו, כשאנחנו מבינים את הדבר הזה, זה לא מילה ריקה, קודש, כשאומרים קודש, זה מציאות, מציאות של קדושה. מפני שזה כפי שאנחנו אמרנו, מה שיותר קשור עם הקדוש ברוך הוא יותר קיים, ומפני שהקדוש ברוך הוא הקיום של כל המציאות, וגם מבחינת העובדות בעולם, אז מה שיותר התחלתי, מה שהיה יותר ראשוני, יותר קיים. כך אם אנחנו אומרים מבחינת מקום, וכך אנחנו יכולים להגיד מבחינת זמן. שבת, יום קדוש. אז ראשית כל, ההנחה שאנחנו הנחנו, זה יום אחר. זה לא יום שהקדוש ברוך הוא תפס יום אחד משאר הימים, ואמר, עכשיו אני רוצה שבימים, ביום הזה, לא תעשו כל מלאכה, ביום הזה תעשו קידוש. זה אותו יום כמו כל הימים, אבל אני רוצה, ככה אני רוצה, זה קפריזה שלי, שאני רוצה שתעשו כאן קידוש, כדאי לכם, אני אתן לכם על זה הרבה שכר, אבל באמת יכול היה להגיד יום אחר. היום הזה הוא יום קדוש באמת. מה שאנחנו אומרים מקדש השבת, אנחנו מתכוונים לגלות, להגיד את מה שבאמת, לא סתם איזה מצווה. כלומר, המובן של מצווה יכול להיות ככה, אני רוצה, המפקד בצבא רוצה להרגיל את החיילים להיות, שיהיה משמעת, צריך שיהיה משמעת בצבא, בלי משמעת אי אפשר להיות לעשות צבא. זה לא מספיק שכל אחד יבין שזה חשוב, צריך, אסור לחשוב בצבא, צריך רק לשמוע מה שהמפקד אומר. אם כל אחד יחשוב משהו ויחשוב איך זה טוב לעשות את המלחמה, אז אוי ואבוי למלחמה. זה צריך להיות אחד יחשוב ש... אחד יראה לשני, מכיוון שכל אחד יחשוב שככה טוב ואחרת טוב. צריך להיות תיאום וריכוז, ושהמפקד הוא יגיד מה לעשות. אל תאה, וכולם מכונות, לא לחשוב. מי שחושב בצבא הוא עושה אווירה. שהוא, אם הוא ישנה את מה שהדברים, אז המפקד רוצה לחנך למשמעת, אז מה הוא אומר? להרים ידיים, נוריד ידיים, לשכב, לקום, לרוץ, ללכת, לשבת, וכולם מתרכזים, מה בשביל מה כל זה? זה לא מבינים מה יוצא מזה. יש לפעמים שמתרגלים ונהיים יותר חזקים, יש לפעמים שמבלבל את המוח. הוא אומר, עכשיו תוך 5 דקות יש אוכל בחדר האוכל, תוך 5 דקות כולם באים חדר אוכל, אין שום אוכל, שם מבלבל את המוח. להרגיל למשמעת, לרוץ בחזרה, צריכים להיות בחזרה בחדרים, בין רגע, וככה הלוך וחזור. ואנחנו יודעים שכל מה שהוא עושה זה רק זה, לא, אין לזה ערך, זה חינוך למשמעת. אבל המצוות זה לא ככה, המצוות זה לא חינוך למשמעת, המצוות הן אמיתיות. יש במצוות, הם, המציאות שלהם ככה המעשה הנכון. אם הקדוש ברוך הוא אומר לנו לשמור את השבת, מפני שהשבת היא אחרת, בגלל זה יש לנו מצוות בשבת. השבת היא שונה משאר הימים, באמת היא שונה. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לנו, בשבת אי אפשר לעשות מלאכה, כי זה יום אחר. בשבת אי אפשר, בשבת צריך לעשות קידוש, כי זה יום אחר, צריך להתרומם, לקדש את השבת. היא קדושה, ויש מצווה לקדש את הקודש. להגיד את זה שזה קדוש. יום שונה. ימים טובים הם גם כן שונים מימי חול. אבל יש מדרגות של קדושה. יום שבת הוא קדושה מוחלטת. ימים טובים זה קדושה מדרגה שנייה, לא כמו שבתות. ואומרת התורה, כי הוא יום תחילה למקראי קודש. השבת היא יום, היא המקור של הימים טובים. כי כפי שכבר אמרנו, מה שיותר קדוש, יותר קיים, יותר מקורי, ומה שפחות קדוש, כאילו הוא נמשך ממה שיותר קדוש. השבת היא כאילו השורש של ימים טובים, והשורש של ימי החול. והשבת היא המרכז. יש 3 ימים לפני שבת, יש לשם, אנחנו מונים ראשון שני עד שביעי, וגם השבת זה שביעי. אבל באמת הסדר הוא שיש לנו עוד סדר. יש 3 ימים לפני השבת, ויש 3 ימים אחרי השבת. למשל, הבדלה אפשר לעשות עד יום שלישי בערב. כי זה עדיין עוד שייך קצת, קדושת שבת נמשכת. ו3 ימים לפני שבת, יש כמה דינים של 3 ימים לפני שבת. למשל, לא יוצאים בספינה 3 ימים לפני שבת, משום שכבר צריך, כבר זה שייך לשבת שעוד מעט תבוא. פעם זה היה יותר מאיזה סיבות, או מפני שזה גורם, היה מוכרחים לחלל את השבת, אז היה אסור 3 ימים לפני שבת, כבר צריך לחשוב על השבת, מפני שזה היה גורם למחלת ים ולהרגשה לא טובה. אז, אבל מותר לנסוע 4 ימים לפני שבת, מותר לנסוע, כי לא צריך לדאוג לשבת, כי עוד לא התחיל שום דבר מהשבת. אבל 3 ימים לפני שבת כבר צריך לחשוב על השבת. 3 ימים אחרי שבת עדיין השבת עוד נמשכת, יש משהו שייך לשבת אפשר לעשות הבדלה. זאת אומרת שהשבת היא המרכז שמשפיעה על שני הצדדים, יש 3 לפני ו3 אחרי, והיא באמצע. היא העיקר, שכאילו הימים מקבלים ממנה את כוח הקיום שלהם. והדברים הם ארוכים, הייתי יכול להישאר בעניין הזה של השבת ולהרחיב מאוד את המושג הזה של קדושה מבחינת קדושת שבת, וזה מאוד חשוב, אבל רציתי להקיף את הנושא בכללותו. ודיברנו כבר על שתי גוונים, שני עניינים של קדושה, קדושה מבחינת מקום, כן, בית המקדש, ארץ ישראל וכולי, וקדושה מבחינת זמן, שבת, ימים טובים וימי חול, כן? ויש לנו, וכן, והסברנו את הדבר הזה. עכשיו אני רוצה לחזור לארץ ישראל בחזרה ולומר, גם המצוות שתלויות בארץ ישראל זה כמו בשבת. השבת היא אחרת, בגלל זה יש לה מצוות. יש מצוות לא לעשות מלאכה, בגלל שהשבת יש בה מציאות אחרת, לכן צריך להתנהג אחרת. אותו דבר ארץ ישראל. המצוות שבארץ ישראל, הם לא עושות את הארץ לקדושה. בגלל שהארץ היא קדושה, יש מצוות שצריכים להתנהג בארץ ישראל בהתאם לקדושתה של הארץ. כלומר, כל דבר, הכהן הוא קדוש, אז לכן יש עליו איסורים, כמה דברים שאסור לו. אסור לו להתחתן, יש עם אישה גרושה, אסור לו להיקמע, בגלל שהוא קדוש. וארץ ישראל בגלל שהיא קדושה, אז לכן יש עליה מצוות התלויות בארץ. יש מכל מיני חובות שמצאות בגלל הקדושה המציאותית של ארץ ישראל. יש קדושה מיוחדת בירושלים, אז יש דינים מיוחדים בירושלים. יש קדושה מיוחדת בבית המקדש, אז יש עליה עוד דינים מיוחדים בבית המקדש. אני הסברתי כאן דבר שלא רגילים להבין אותו, מפני שבדרך כלל חושבים שמצוות שתלויות בארץ ישראל, הקדושה שלהם, הקדושה שלה בגלל שיש כאן כמה וכמה מצוות. יש מצוות בארץ ישראל, אז זה המיוחד של ארץ ישראל. אז הם אומרים שאם עכשיו למשל המצוות הם דרבנן, אז אולי לא כל כך חשוב הדבר הזה, או מפני שאין היום, אבל זה לא, זה מתחיל להפך. המצוות הם בגלל הקדושה. הארץ היא אחרת. ואותו דבר עם ישראל. עם ישראל יש לו מצוות מפני שהוא עם סגולה, מפני שהוא עם אחר, לכן יש עליו, במהות שלו הוא אחר, לכן יש עליו מצוות, תרי"ג מצוות שמוטלים על עם ישראל, ולא מוטלים על עמים אחרים. והסיבה שלא מוטלים מפני שעם ישראל הוא עם במדרגה כזאת שהוא מתאים לו, והוא מחויב לעשות את הדברים המיוחדים שהתורה מצווה עליהם. עם אחר הוא לא מתאים לזה. אנשים מעם אחר הם לא מתאימים לזה, זה לא שייך אצלהם העניין הזה. כלומר, מה שאנחנו כאן בנינו במשך כל השיעור הזה, הסברנו המושג של הקדושה, ומילא המצוות התלויות בקודש, איך זה מתחיל. מתחיל מהמציאות ונמשך אל המצוות. וכאן הבנו באופן יותר יסודי את המושג הזה של קדושה, שזה בעצם שורש לכל התפיסה האמונה שלנו ביסוד. כי כל מצווה, כפי שאני אמרתי, עם הערך שלה, כמו שדיברתי על הארץ ועל העם ועל הזמן, אז אותו דבר גם בכל מצווה ומצווה יש ערך עצמי, ולא גזרות כמו קודות כאלה של להתרגל למשמעת, אלא באמת כל מעשה המצווה ערך קדושתי, יש בו מהות עצמית, שאם המעשה הזה נעשה, זה מעשה מבחינת עצמו, הוא מעשה בעל ערך, הוא מעשה בעל ערך אלוקי, וממילא הוא גם פועל פעולות אלוקיות. זה עניינם של המצוות, וזה עניינה של הקדושה.